בשבועות האחרונים דיברנו על כל מיני נושאים וקישרתי אותם לסיפורי מעשיות, ודיברנו על שמחה, נכון? אתם זוכרות שדיברנו על שמחה, דיברנו על אותנטיות, בשבוע שעבר דיברנו על חיה ואינם חיים, מי שלא מוציא את האותנטיות שלו, דיברנו על זה הרבה. והיום אני רוצה לדבר על תכונת אופי, שהיא גם תכונת אופי והיא גם דרך חיים והיא גם תפיסה, היא גם תודעה, והיא גם המשימה של הדור הזה. אני רוצה לדבר על ייאוש. את לא הבן אדם, נראה לי. את הכי לא. כן, זה הכי לא מתאים לך.
לא משתלם להתייאש.
לא משתלם להתייאש. אבל ייאוש, אנחנו נדבר על ייאוש, בגלל שייאוש זה המצווה של הדור הזה מבחינת רבי נחמן. אין ייאוש בעולם כלל, אומר רבי נחמן. ורבי נחמן מדבר על הדור הספציפי הזה שלנו, ואומר שהדור הזה, המשימה שלו, זה לא להתייאש. תחזיקו עצמכם יחד, יש לו הרבה התבטאויות, אבל זה ממש המשימה של הדור הזה. לא להתייאש, כי על פניו הכל בחוץ, סליחה שי, על פניו הכל בחוץ מאוד מאוד מאוד, ומה שאני רוצה בשיעור הזה, זה גם לדבר על ייאוש, כי כשרבי נחמן אומר אין ייאוש בעולם כלל, אז קודם כל זה כלל. מה זה כלל? חוק. זה חוק רוחני, שרבי נחמן מסביר לנו שבעצם מבחינה רוחנית, אין מציאות לייאוש. וזו שאלה מאוד גדולה, מה זאת אומרת אין מציאות לייאוש? אני לפחות פעמיים בשבוע מתייאשת. כאילו, מה זאת אומרת אין מציאות לייאוש? איך אפשר לבוא להגיד לבן אדם, אל תתייאש, כאילו, אדם שנמצא בתוך סבל וכדומה. אז אני רוצה השיעור הזה קצת שנדבר על הנושא של ייאוש, נבין למה מתייאשים, מה זה ייאוש, ממה לא מתייאשים, ומה העבודה שאנחנו צריכים לעשות פה בתוך כל הדבר הזה. לא נוח לי על הכיסאות האלה. ואני רוצה להתחיל עם סיפורי מעשיות, כן? כי מה שאני מאוד אוהבת להראות בסיפורי מעשיות זה שרבי נחמן, למרות שהוא נותן לנו תורה, בוא נקריא את התורה הזאת של ליקוטי מוהר"ן, כי זה באמת חשוב להבין את זה, מה רבי נחמן אומר לנו על ייאוש. אני צריכה להסביר מה זה ייאוש? אתם מבינות מה זה ייאוש? ייאוש זה סיטואציה שאתה אומר, זהו, די, נגמר, אין סיכוי. כן? מתייאש. מתייאש מעצמי, מתייאש ממנו, מתייאש מהעולם, מתייאש, כן? אז שימו לב מה רבי נחמן בא ואומר, בתניאנה עין ח', והוא אומר דבר כזה, והעיקר, רגע הוא מדבר פה, והכלל כי אסור לייאש עצמו, כן? אני מדלגת קצת ונקרא את זה פה, והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ואמר את זה בזה הלשון, kein yish is nor gifar handing, יידיש, כן? ומשך מאוד אלו התיבות kein yish, ואמרה בכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות, שלא יתייאש בשום אופן בעולם, ואפילו אם יעבור עליו מה, ואיכשהו. אפילו אם נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן, מאחר שמחזק עצמו במה שהוא, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. אז אנחנו נדבר פה בשיעור הזה גם על הייאוש וגם על התקווה. מה זה עבודת התקווה? כי תקווה זה עבודה. ומה זה עבודת הייאוש, כן? אנחנו ננסה לדבר על זה. אבל מה שיפה לראות זה שרבי נחמן אומר את זה ככלל. כן? אין ייאוש בעולם כלל. זה כלל, זה חוק. זה חוק שאין ייאוש. אבל בואו נסביר לעצמנו איך זה יכול להיות שאין ייאוש. הרי אנחנו רואים הרבה אנשים לא עלינו שמתייאשים גם. אז אנחנו נלמד את זה, והנושא של ייאוש חוזר המון בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, אבל המעשייה שאני בחרתי לקחת קטע קצר ממנה, אני הפעם לא קוראת, לא מלמד מעשיות שלמות, אלא לוקחת קטעים ממעשיות, כי אין לנו זמן לעשות השנה לחפור מעשייה אחת שלמה. המעשייה של רבי נחמן, אני הכי אוהבת להביא אותה בנושא של ייאוש, זה מעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו. אתם מכירות את המעשייה הזאת, למדנו אותה פעם בקצרה, המעשייה מדברת על מיילדת שהייתה בבית של גבירה, מלכה ומשרתת, והמשרתת והמלכה ילדו באותו יום בנים, שתיהן ילדו בנים, ובאה המיילדת מתוך רשעות, איך רבי נחמן מתאר פה, שהיא אמרה לעצמה, בוא נראה מה יקרה, מה יכול לקרות, כן, ניסוי בבני אנוש, והיא מחליפה את שתי התינוקות, וחיכינו לכן, היא מחליפה את שתי התינוקות, ובעצם היא נותנת למלכה את התינוק שנולד לשפחה, ונותנת לשפחה את התינוק שנולד למלכה, וזה בעצם היא עושה החלפה של התינוקות. אנחנו מבינים במשל עמוק שכל המעשייה הזאת, את נראית מקסים, חמודה. אנחנו מבינים בעצם במעשייה הזאת שהמשל פה הוא משל בעצם למעשה מבין מלך ושפחה שנתחלפו, שזה בעצם, אם אנחנו מדברים על האדם כעולם, בעצם מה שמתחלף פה ומתבלבל זה הנשמה והגוף, שהגוף זה בין השפחה בעצם, ובין המלך זאת הנשמה. כשאנחנו יורדים לעולם הזה, בעצם אנחנו עושים את החילופים האלה מתוך ההסתרה של הדבר. איזה כיף שקר לי פתאום בחום הזה, אני אדביר את זה קצת. ובמעשייה הזאת בעצם רבי נחמן מתאר, עוד פעם, כמו שאני תמיד אוהבת להגיד לכם, כל מעשייה ומעשייה זה מסע, מסע חיים שלנו, את כל הנושא של ה... ומה שקורה פה בתוך המעשייה, מבחינת המשל, יש פה סיטואציה שרבי נחמן לא מתחמק מלבוא ולספר לנו את האמת, שאכן למרות הכלל הזה אין שום יאוש בעולם כלל, אנחנו מתייאשים. ובוא, אני, זה קטע שאני חיובת במעשייה, אני אקריא את זה, וממה אנחנו מתייאשים? בעצם מה שקורה שם בן המלך גדל אצל השפחה, והוא כל הטבע שלו זה עדינות ונימוסין, כי זה הטבע שלו, והוא לא כל כך מרגיש שייך במקום שהוא גדל בו, אבל מי שגדל אצל המלך והמלכה, שזה בן השפחה, גם הוא נמצא בתוך מקום שגינוני המלכות וכדומה, ולא מרגיש שייכות וקשר אמיתי למקום. אבל זה עוד ניחא, איכשהו עוד אפשר היה לסיים את המעשייה שהם ככה נשארו, אבל מה לעשות שיש בני אדם בעולם שמרננים ומדברים? וואו, ברוכה הבאה. ומה שקורה במהלך המעשייה, זה שבעצם אנשים טובים הולכים לבן המלך הלא אמיתי, ומספרים לו שמרננים בממלכה ומדברים ומספרים שבעצם החליפו אותם. כי מה שקרה זה שמיילדת, כן, סיפרה בסוד, רק לחברה אחת טובה שלה את מה שהיא עשתה. וכמו שרוני תמיד אוהב להגיד, רוני מהיחידה, הוא תמיד לימד אותנו דבר אחד, אם אתה רוצה שמשהו יישאר סוד, אל תספר אותו לאף אחד. לא לספר אותו לאף אחד. אני רק יבקש מנתנה לבקש, יש פתק לא להיכנס עם כוסות קפה לאולם, מכילה, לא נורא, קורה. אחר כך ננקה את זה, עזבי. מפה לשם, מה שקורה, המיילדת מספרת את הסוד הכמוס הזה לבן אדם, לחברה אחת בלבד, ואותה חברה מספרת כמובן גם רק לבן אדם אחד, והוא מספר רק לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכמו שאתם יודעים, ככה מתגלגל סוד, וככה עד שבסוף זה מגיע לבן המלך, שהוא בעצם בן השפחה, והלשונות הטובים אומרים לו, החברים הטובים שלו אומרים לו, לא שבאנו לסכסך, אתם מכירים את זה? לא שבאנו לסכסך ולהפריע ולזה, אבל אנחנו פשוט אומרים את זה כדי ש... לא פתאום תהיה איזושהי הפיכה ויורידו אותך מהמלוכה, כאילו אנחנו רוצים שתדע. מהרגע שבן המלך המזויף מבין שיש בן מלך אמיתי כביכול, הוא אפילו לא יודע אם זה אמת או לא, נכנסת לו ממש מוטיבציה להציק ולהתעלל אפילו בבן השפחה. ובואו תראו איך רבי נחמן מתאר את זה יפה. התחיל לגרום רעות, כן? הוא התחיל פשוט להציק ולעשות רע גם להורים של אותו בן שפחה שהוא בעצם בן המלך, והוא התחיל לעשות רעה אחרי רעה. הוא ניסה להציק להם כדי להכריח אותם לעזוב את הממלכה, אוקיי? ואז הוא עשה רעות יותר לאבי הבן, והוא היה עושה את זה בדרך של עורמה, והציק להם הרבה, והבין אבי הבן הנעל, זאת אומרת, העבד, שעכשיו בן המלך מציק לו ומציק לו, הבין שזה בגלל מה שכולם מרחלים ומדברים בממלכה, שהבן שלו הוא כנראה בן המלך, למרות שהוא כאילו בן השפחה. בסדר? על החילוף הזה שנהיה. ואז הוא ניגש יום אחד לבן שלו, וסיפר לו את כל העניין. זאת אומרת, האבא, וזה חשוב לי שנבין את הסוגיה הזאת, כי אנחנו עכשיו מדברים פה, כי אנחנו מפה נתפתח לנושא של הבנה, איך מגיעים לייאוש. אנחנו מדברים בשיעור הזה על ייאוש, למה מתייאשים, מה זה ייאוש, מה זה אין ייאוש בעולם כלל, יש ייאוש, אין ייאוש, כן, אנחנו, זה נושא השיעור, ואנחנו פה מביאים דוגמה ממעשה בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, כי מה שרבי נחמן מתאר במסעות האלה, הוא בעצם בא לספר לנו את כל הטבע של האנושות ואת הטבע שלנו, זאת אומרת אנחנו יכולים להבין הכל מה שקורה דרך המשל פה, ובעצם מה שקורה זה שבן המלך גדל בבית של השפחה, בן השפחה האמיתי, שהוא בעצם בן המלך, שחושב שהוא בן המלך, והוא לא יודע אם הוא באמת כן או לא, מתחיל להתעלל במשפחה האומללה הזאת, מתחיל להציק להם, לעשות להם רעות, הוא מנסה לגרום להם לעזוב את המדינה. ועכשיו, הבעל של השפחה ניגש אל הבן שלו, שהוא כאילו בן השפחה, אבל אנחנו מבינים שהוא בעצם בן המלך, והוא בא ומספר לו משהו, ותשמעו מה הוא אומר לו. סיפר לו את כל העניין, על כל החילוף, כן? שכולם מרננים וכל ההמון מדברים על זה שהיה חילוף ביניהם. הוא אומר לו את העניין ואמר לו שיש לו רחמנות עליו, כי הוא אומר לו דבר כזה, אם אתה בן המלך באמת, בוודאי הרחמנות גדול ביותר עליך, כי הוא, בן המלך שעכשיו בתפקיד שם, רוצה להעביר אותך לגמרי חס ושלום. ועל כן אתה מוכרח לעקור מכאן. והוא רע בעיניו הדבר מאוד. כן? זאת אומרת, יש פה סיטואציה שהוא ניגש לבן שלו ואומר לו, תקשיב, אני כאבא סובל, מתעללים בי, מתעללים בך, מתעללים בכל המשפחה שלנו, צר לי על חוסר הצדק, תזכרו את המילה הזאת, חוסר הצדק שמתרחש פה, אבל אתה צריך לדעתי לעקור מפה, תעזוב את הממלכה. באיזשהו אופן, האבא מוותר עליו. שימו לב לדקויות פה שרבי נחמן מתאר לנו. אך המלך הנעל, כן, אני מדלגת קצת, ואז נתן לו אביו ממון הרבה והלך לו. זאת אומרת, בן המלך האמיתי, שהוא כרגע גדל בבית של השפחה, אבא שלו בא מדבר איתו ואומר לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לברים מההתעללות הזאת שמתעללים בנו. הסיבה שמתעללים בנו זה שמדברים, יש דיבורים על זה שהחליפו ביניכם, שאתה בעצם בן המלך. צר לי, לא מגיע לך, זה עוול מאוד גדול. אבל בבקשה תלך מפה, פשוט תעזוב, תלך. נותן לו ממון והלך לו. וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל. בסוגריים רבנו כותב, אשר הוא באמת בן המלך, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו, למה אבל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי לא מגיע לי זאת. ואם אין אני בן המלך, גם כן לא מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מה חטאי? והורה לו מאוד. רבי נחמן מתאר פה סיטואציה, שכשמדברים על, מדברים על ייאוש, כן? מה זה ייאוש? ייאוש שאני באה ואומרת, די, אין לי כוח, אין לי כוח, די, התייאשתי, אין לי כוח. אז יש המון סיבות למה אני מתייאש. יש אנשים שמתייאשים בגלל שהם פרפקציוניסטים, אתם מכירים את זה? ורבי נחמן נותן את זה הרבה, הרי אני אומרת לכם, עכשיו אני אעשה לכם מקבץ מכל סיפורי המעשיות. רבי נחמן בכל סיפורי המעשיות מתאר את הטבע שלנו. הטבע שלנו לכתחילה נמשך, הרי אדם מן האפר, אנחנו נמשכים ישר לעצבות, לייאוש, למראה שחורה. זה הנטייה הטבעית שלנו, כן? זאת אומרת, צריך להבין שמבחינת רבי נחמן, כל המעשיות וכל התורות שלו הוא מלמד אותנו, ששמחה ותקווה ועבודה רוחנית זה עבודה. זה לא בא לי טבעי. בטבע שלנו אנחנו נמשכים לאפר. עכשיו, אנשים מתייאשים, יש כל מיני סיבות למה הם מתייאשים. יש אנשים שמתייאשים כי הם אומרים, טוב, אם זה לא פרפקט, אז זה לא שווה לי. כן? אין זה שווה לי. אם אני לא עכשיו במושלמות של הדבר, אז זה לא שווה לי, אז אני מתייאש מהדבר. אז אני לא אעשה את זה. תביני, ייאוש, זה יכול בכל מיני רבדים, בכל מיני מקומות, בכל מיני תחומים. יש אדם שיוותר על הכישורים שלו, כי הוא יחשוב שהוא לא פרפקציוניסט מספיק. עוד סיבה להתייאש, אנחנו מדברים על ייאוש של ליזה. עוד סיבה לייאוש, זה משהו שמאוד מאוד נפוץ, שזה משהו שמאוד מוריד לאנשים, זה השוואות לאחרים. כשאני מסתכל על אחרים, כן, ואני רואה שהם מצליחים יותר, אבל הם מצליחים פחות, אז יש איזושהי נטייה אנושית, שאם אני לא הכי טוב, אז אני מוותר, אני מתייאש, אני לא מנסה. עוד סיבה לייאוש, דיברנו על זה בשיעור הקודם, זה הנושא של שכחה ואיבוד דרך מבחינת המשמעות. שאין לי תכלית ואין לי משמעות לדברים, אני מתבלבל, אז אני סוג של מתייאש. אנחנו רואים את זה במעשה מבעל תפילה, שכל האנושות שם רודפת אחרי, אלה רודפים אחרי ממון, אלה רודפים אחרי כוח, כל העשר כתות שיש שם, שאנשים פשוט שכחו מהתכלית ומתפזרים ומתמקדים בכל מיני דברים שבסופו של דבר מוליכים אותם למעגל של רקנות וריק. דיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם, על נושא של רקנות וריק קיומי. שאנשים לא מבינים מה התכלית ומה המשמעות, אז הם גם מתייאשים, כי כאילו, אז למה כל זה, כן? עוד סיבות להתייאש, זה כישלונות, או רשמתי לי פה שאני אזכור את זה, כישלונות ונפילות, כן? נורא קל לי להתייאש, מתי? כשלא הולך לי. אני נופל, אני לא מצליח, כן? אחד מבני האנוש הראשונים, קין, מגיש את המנחה לקדוש ברוך הוא, ואלוקים לא מקבל את מנחתו, אז ישר קין, מה קורה? איך הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה נפלו פניך? למה נפלו פניך? כן, ישר נד, מה זה נפלו פניך? זה דיכאון, סוג של. איך יש את הפסוק הזה? להוריד אנוש עד דקה. איך הפסוק המדויק? מפה עם גרסא דינקותא. שלהוריד אנוש עד דקה. מה זה עד דקה? איך? תשב אנוש עד דקה. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו חוק רוחני שלא מבטרים לנו שם מלמעלה, מורידים אותנו עד דקה, דקה זה דיכאון, כן? דלת חף א'. זאת אומרת שיש לנו מלא סיבות כביכול לבוא ולהגיד די, או שאני לא מספיק טוב, או שיש יותר טובים ממני, או שהנה ניסיתי ולא הצלחתי. ולאורך, אם אתם זוכרות את המעשייה שלמדנו מעשה מעבדת בת מלך, לאורך כל המעשייה, מה גיבור הסיפור שזה אני, מה קורה איתנו במהלך מסע החיים שלנו רוב הזמן? רוב הזמן אנחנו נכשלים, נכשלים ונופלים, כן? אז זה עוד סיבה להתייאש. ועכשיו רבי נחמן, למה אמרתי לכם, מכל המעשיות, יש שם הרבה כישלונות ונפילות של כל גיבורי הסיפור של רבי נחמן. אצל רבי נחמן, גיבור זה אדם שנופל, אבל קם. ובמעשייה הזאת, רבי נחמן, מה שאני מאוד אוהבת, ולכן בחרתי אותה, זה שהוא מתאר לנו לאט לאט את דכדוכה של נפש, מה קורה לאדם, כשאני מבחינתי חושבת שאם יש סיבה, הסיבה לייאוש, זה נושא של חוסר צדק. אני לא יודעת לגבי אחרים, אצלי אני יודעת שגם אופי שלי, מה שיכול להפיל אותי לייאוש, זה הנושא של תכונת הצדק המוחלט שאני חושבת שצריך לקרות בעולם. זאת אומרת, אם יש משהו שיכול להרתיח אותי או להזיז אותי ממקומי, או אפילו לא עלינו, לייאש אותי, זה שאני רואה שקורה דברים לא צודקים. קורה דברים לא צודקים. ופה אנחנו רואים במעשייה של מעשה מבין מלך השפחה, שרבי נחמן, עזבו שהוא אומר לי אין יוש בעולם כלל. זה כלל, זה כלל רוחני. אבל רבי נחמן מספיק אמיתי כדי לתאר לי ולהסביר לי את מה שקורה לי בנפש פנימה, שזה נותן לי המון מקום של הזדהות. כי אם רבי נחמן היה אומר לי אין יוש בעולם כלל, יאללה, קומי, תתגברי, יהיה בסדר. זה לא היה מדבר עלינו. כמו שרבי נחמן מביא לנו את המתיקות של העצות והתורות שלו, כשהוא מספר לי שהוא מבין מה אני עוברת. כשהוא מתאר פה את בן השפחה, שהוא בעצם בן המלך, מתמרמר על חוסר הצדק שנעשה לו. ובואו נראה איך רבי נחמן אומר את זה פה בצורה מופלאה, תראו מה הוא אומר פה, כן? הוא הסתכל על עצמו ואמר, למה? אבל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי לא מגיע לי. אתם מכירים את זה? מגיע לי, לא מגיע לי, זה לא פייר. אני חושבת שאני צריכה לעשות איזשהו סקר פעם, מה הכי מעצבן לנשים? הקטע הזה שאתה מרגיש שאתה עשית ולדעת, ולא פייר, כן? לא פייר. ותראו מה הוא אומר פה. והוא רע לו מאוד. הוא מחמת זה, שזה הקטע מבחינתי. זה הקטע של השיעור הזה. תראו איזה יופי. עכשיו תבינו, רבי נחמן כותב את זה לפני 250 שנה. כל מה שהיום מגיעים למסקנות בפסיכותרפיה, פסיכולוגיה, הנושא של התמכרויות, כל הנושאים האלה שמגיעים היום, הוא כבר לפני 250 שנה כותב לנו את זה. והוא רע לו מאוד. הוא מחמת זה לקח את עצמו אל השתייה, והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתקר וללך בשרירות ליבו מחמת שנתגרש בחינם. שימו לב איך רבי נחמן מתאר לנו את הייאוש, ואני חושבת שזה כותרת, כן? כי היום מבינים, כשרבי נחמן אומר פה, מחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתקר וללך בשרירות ליבו. מחמת זה שנתגרש בחינם. יש פה עכשיו סיטואציה בחיים שלי שהמציאות היא לא פיירית, לא פייר, לא עשיתי כלום, מגרשים אותי מהעיר שלי, מאשימים אותי בדברים שאני לא, בכלל הוא בטח אומר לעצמו, אפילו לא ניסיתי להילחם על המלוכה, לא באתי לטעון בכלל שאני לא בן שפחה, אני בן שפחה, ואתם מגרשים אותי מהעיר. שימו לב איך רבי נחמן מזהה פה את דקויות הנפש. חוסר צדק, המציאות שמגיעה אליי היא לא הוגנת, מה הבן אדם מנסה לעשות? עכשיו, הוא יכול לשנות את המציאות? הוא לא יכול לשנות את המציאות, נכון? הוא לא יכול להשתלט על המציאות, אין לו אופציה. גירשו אותו מעיר מולדותו, גירשו אותו מהמשפחה שלו, אבא שלו בא ואומר לו, תקשיב, תעשה טובה, תלך. כולנו סובלים בגלל כל המזימה הזאת שנרחשת מעל ראשך, מציקים לנו, בבקשה תלך. זאת אומרת, יש פה נטישה של ההורים, נטישה של המשפחה, נטישה של המלוכה, הרי כל הממלכה מסביבו יודעים את הסיפור ואף אחד לא בא לטובתו. זה חוסר צדק הכי הכי בדקויות משווע, והוא לא יכול לשנות את המציאות, אין לו מה לעשות, אז מה הוא יעשה? אם אני לא יכול לשנות את המציאות בחוץ, ואני לא יכול להשתלט עליה, אז מה אני אשנה? את המציאות בפנים. אם אני עכשיו אשתקר ויסתמם ויקח חומרים משנה תודעה, בעצם אני, בהתמכרות הזאת, אני משנה את המציאות. אני לא יכולה לשנות את המציאות בחוץ, אז מה אני אשנה? את איך אני תופסת את המציאות. ותבינו שמשהו כותב פה, זה השורש של נושא ההתמכרות, של כל האנושות. האנושות מתמכרת לכל מיני דברים כדי לברוח מכאב. כדי לברוח מכאב, כדי להתנתק מהכאב, או שאני מטשטש את עצמי, או שאני, שזה גם סוג של התמכרות, מנסה להשתלט על המציאות ולשנות אותה. ואם אני לא מצליח להשתלט על המציאות ולשנות אותה, אז אני אטשטש את עצמי שאני לא אראה את המציאות. כך או כך, זאת שליטה. כך או כך, השורש שעולה בנו זה להשתלט. אוקיי? אתם מבינות את המהלך? מה שמעניין לראות פה זה שהשליטה נמצאת בסופו של דבר כקרקע פורה לכל צמיחה של עצבות, דיברנו על זה בעבר, של התמכרויות, של חוסר צדק ובעיקר של ייאוש. זאת אומרת, עיקר הייאוש שאדם נופל עליו, שזה תובנה מאוד עמוקה להבין פה, מה שרבי נחמן מנסה לספר לנו, עיקר הייאוש שלי זה שאני לא מצליחה להשתלט על המציאות. מגיעה המציאות, היא לא מוצאת חן בעיניי, יש פה עוול, יש פה חוסר צדק, אין מה להגיד, נכון? זאת אומרת, אנחנו כולנו מסכימים איתו גם. אבל אנחנו רואים את התגובה האנושית שהיא סוג של הרס עצמי, כן? הוא הורס לעצמו את החיים, והוא אומר, אני רוצה עכשיו לשבת פה בשרירות ליבו, מה זה שרירות ליבו? הרס עצמי טוטלי, אני רוצה עכשיו לשבת פה ולהתנתק מהכאב של חוסר הצדק, אני לא יכול לעשות את הכאב הזה, לכן אני פשוט אלך וישנה את התודעה שלי. ושימו לב, במשפט מקביל לזה, כתוב, והמלך הנעל, זאת אומרת, בין השפחה שהוא בין המלך האמיתי, הסתלק ועכשיו נפל להתמכרויות של אלכוהול, ודרך אגב, אני חייבת להגיד את זה, רבי נחמן, כן, לפני 250 שנה, אדמור חסידי, בלי להתבייש, כותב בסיפורי מעשיות ומספר את זה לחסידים שלו, אני מודע לזה שכשאדם כואב לו ובורח מכאב, והוא לא מסוגל לקבל את המציאות שמגיעה אליו, הוא רוצה להשתלט על המציאות והוא לא מסוגל, כי יש מי שאמר והיה העולם, אין מה לעשות, יש פה עכשיו סיטואציה, והוא מתייאש, הוא נופל לכל מיני סוגי התמכרויות, ורבי נחמן שם פה שני דברים מאוד חזקים, חומרים משנה תודעה, ואני חושבת שהתחום הזה, רבי חסידי, שיכתוב, כן, בית הזונות, מה שכולם מתלחששים מאחורי הקלעים, ואסור לספר ואסור לדבר, הוא שם את זה על השולחן. כן, זה סוג של התמכרות שהאנושות בורחת אליה, שלא נדבר על העידן המודרני, על מה שקורה, כן? זה אחת מהמגיפות הכי חזקות שיש, כל הנושא של פורנו והדברים האלה. פעם, אני חושבת שפעם דיברתי על זה באחד השיעורים. זה פשוט מיניות, זה כוח חיים מאוד מאוד חזק ועוצמתי, ואתה יכול לנצל את זה בעץ הדעת טוב או עץ הדעת רע. אתה יכול לנצל את זה לכאן או לכאן. מצד אחד זה משהו שמאוד גבוה וקדוש, מצד שני זה יכול לרדת הכי נמוך שאפשר, כן? בהחפצה וכו', לא נפרט. ומה שמעניין אותי לראות פה בתוך הסיטואציה הזאת, זה לנסות להבין למה מגיע מצב כזה שאנחנו מייאשים את עצמנו ונכנסים לתוך מקום ממש של הרס עצמי, ולא מסוגלים להכיל סיטואציה שיש עכשיו מציאות שקורה משהו רע. קורה משהו רע, קורה לו משהו רע. למה אנחנו נזרקים ישר לייאוש? למה זו תגובה אנושית של כאילו ישר להתייאש ולהיזרק למקומות אחרים? מה חסר לו לאותו בן מלך, או יותר נכון מה שרבי נחמן מנסה תמיד לספר לנו, מה חסר לנו, מה קורה לנו, מה חסר איתנו, כן, אמונה. אנחנו בדיוק השיעור הזה אנחנו נדבר על ייאוש ואמונה והכל. אבל אני רוצה רגע לעצור ולקרוא לכם קטע מהספר החדש, אחד הספרים החדשים של רוני איילון, שבמקרה הוא בעלי. זה משהו שאנחנו מעבירים הרבה בתוכניות שלנו של הכשרות של 12 צעדים. מה שאני רוצה לדבר עכשיו זה להראות מבחינה מדעית מה קורה לנו במוח. מה קורה לנו ולמה אנחנו נזרקים לייאוש, כן? כמובן שבחצי השני של השיעור, אם מספיק ואם לא שיעור הבא, אנחנו נדבר על התיקון של זה מול ייאוש. יש את הנושא של תקווה, והבאתי פה, אנחנו קצת נלמד את מאמר הכיווי של הרמח"ל, אם נספיק, בסדר? אז בוא נראה מה רבי נחמן מדבר פה. לא רבי נחמן, סליחה, רוני. מה רוני מדבר פה? כשילד חווה, זה מהספר היקה, ריפוי מבוסס חוויה ו-12 צעדים. כשילד חווה רגש קשה, שלום, מה שלומך? הבת שלך. כשילד חווה רגש קשה, בואו נתרכז, טוב? כשילד חווה רגש קשה, ורגש הוא קריאה פנימית מהאזורים העמוקים בנפש שאומרת, שים לב, קורה פה משהו. אז הוא עובר תהליך טבעי, והוא נותן פה דוגמה. הוא נותן פה דוגמה של ילד, נניח, נופל מנדנדה, מקבל פצע, מקבל מכה, הוא בוכה, פעם ראשונה שהוא רואה שיורד לו דם, כן? הוא חווה רגש מאוד, הוא נסער, הוא רץ לאבא או לאימא, כן? הוא עכשיו מחפש איזשהו מבוגר שיסביר לו מה קורה, הוא לא יודע מה קורה, אולי אני אמות מזה, לא יודע, כן? והילד הולך לחפש עכשיו משאבים של איזה מישהו מבוגר ממנו שיסביר לו מה אני עובר, מה קורה, או מישהו שיוכל, אני יוכל להביא את הרגש הקשה הזה אליו, שהוא יעזור לי להתמודד עם הרגש הקשה הזה. אז הוא כותב פה, אז אימא ואבא, כן, שהם הדמויות הקרובות, הוא יכול לעבור איתם ביחד תהליך של הבנה, הכלה וניתוח של הסיטואציה שמשהו עובר. הם יגידו לו, הכל בסדר, לא קרה כלום, בוא נשים פלסטר, בוא תקבל חיבוק, לא יקרה לך שום דבר, יורד לך דם, אבל הכל יהיה בסדר, זה יעבור, נכון? אנחנו מכירים את זה. אבל מה קורה כשהקושי בלתי ניתן לתיקון? כשסבא נפטר למשל, אז גם... יש מישהו שמחבק אותנו ועוזר לנו להכיל את הקושי. אמא או אבא אומרים, נכון, יש רע בעולם, יש דברים לא נעימים, סבא נפטר וזה עצוב. אבל אני כאן איתך. כשרע לך, תמיד תוכל לבוא אליי. נכון? נכון, הצעצוע נשבר, אבל אפשר לתקן. נכון, יש פה מסר שאנחנו מעבירים. אני לא מבטל את הרע. אני אומר לילד, נכון, זה כואב, זה לא נעים. אבל אני מזכיר לך שלמרות שיש רע בעולם, יש גם טוב. יש גם אהבה. יש גם חיבור, אני פה, אתה מרגיש אותי איתך? מה קורה במוח, שואל פורוני, כשאנחנו מקבלים תמיכה כזאת, שזה התהליך הטבעי והנכון והבריא, נוצרת אינטגרציה. אינטגרציה זה שילוב, נוצר פה שילוב. המוח לומד שיש חלקים בנפש שהם לא נעימים, יש סיטואציות בחיים שהם לא נעימים, כן? אבל כשהם ביחד עם החלקים הנעימים, אפשר לחיות איתם. יש רע בעולם, יש כאבים, יש קושי, אבל אני זוכר שכל פעם שהיה לי רע, קיבלתי חיבוק, משאבים, הסברים, וזה חיבר אותי עם משהו טוב שיש לי בחיים, ולכן אני לא מפחד מהרע, אני יודע שיש רע בעולם, אבל הוא תמיד מתקשר לי גם עם הטוב. יש רע, אבל גם יש טוב, כן? גם כשקורה לי רע בתור מבוגר, אני זוכר שיש גם טוב, אני מחפש את המשאבים האלה, חבר, אלוהים, כן? אבל מה קורה כשאין עזרה כזאת? כשילד נשאר עם הכאב לבד, ילד שאין לו משאבים להכיל את הרגשות שלו, נאלץ לברוח מהם. הרגשות הכואבים לא מבילים אותו למקום של יש רע אבל יש גם טוב, אלא הרגשות הכואבים מובילים אותו למקום של כאוס ואובדן. רע, אז אני נשאר רק עם רע, כן? אז מה הוא עושה? אם דיברנו מקודם על אינטגרציה, שהמוח משולב של טוב ורע, עכשיו במקום מוח משולב, הוא יוצר הפרדה בין הקושי, בין כאב, בין סבל, בין רע, לבין הטוב, ועכשיו הוא מנתק מעצמו את החלק הזה, והוא עושה מידור בתוך הנפש שלו, פיצול בתוך האישיות, אני לא רוצה לחוות את זה, כי אני לא יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת, תבינו, ילד, כשקורה לו משהו רע, ואין משאבים מסביבו שיחילו ויתווכו לו, ויזכירו לו שיש גם טוב, שהוא ידע שבסוף יש כאב, אבל גם יש חיבוק, יש כאב, אבל גם יש ביחד, יש לי עם מי להיות, ילד שלא חווה את הדבר הזה, הכאב והסבל גדולים עליו, והוא חייב להתנתק מזה, הוא לא יכול לשאת את זה, זה מציף אותו. שדרך אגב, זאת ההגדרה של טראומה. מה זה טראומה? טראומה זה לא מה שקרה בחוץ, זה מה שקרה לי בפנים כתוצאה ממה שקרה בחוץ. קרה לי בפנים כאוס ובלגן, לא הצלחתי להכיל את זה, זה היה גדול עליי, אז מה עשיתי? טק, התנתקתי. התנתקתי ממי? מעצמי, מהכאב שלי. אבל ברגע שהתנתקתי מהכאב שלי, מה עשינו שם? בדרך כלל מדברים על זה הרבה בהכשרות שלנו. ניתקתי את כל מערכת הרגשות, אני סוג של צף כזה, מנותק מעצמי כדי לא להרגיש את הכאב. דרך אגב, אחד התופעות זה גם אני מפסיק לנשום. תדעו לכם שאנשים לא נושמים באמת, כי כדי להרגיש את עצמי באמת, אנשים לוקחים נשימות עמוקות. אם פעם תראו איך תינוקות נושמים, הבטן שלהם עולה ויורדת. לא רק השרפת, פה למטה, כן. כן, נשימה מעגלית, שזה מקום שאני ממש נושם לכל חלקי הגוף שלי. כשכואב לי משהו, מה אני עושה בדרך כלל? אני מפסיק לנשום, כן? דרך אגב, גם בכי. נשימות קצרות כאלה, למה? כי אני כאילו מפסיק לנשום, אני רוצה להכניס יותר חמצן. זה גם כן תהליך של הגוף קצת להכניס יותר חמצן פנימה. ואז מסביר פה רוני, כן? שכך נוצרת תיבת הפנג'ורה שלנו, שלתוכה אנחנו מכניסים לשמירה את כל הרגשות והחוויות הבעייתיות שלנו. עכשיו זה כמו לחיות עם שני חלקים נפרדים. האחד מעל האדמה, שם אני מתרכז בטוב, והשני מתחת לאדמה, שם מוחבאים כל הכאבים. זאת אומרת, הוא מסביר פה רוני, שכשאין לי מבוגר או מישהו שיחיל איתי את הכאב, ואני ארגיש שיש לי משאבים לחוות איתם, לשתף אותם עם הכאב שלי, בעצם אני עושה מידור, אין לי כבר אינטגרציה של ההבנה של טוב ורע משולבים, אלא יש לי הרע מודחק, אני מתנתק מהרע, ובחוץ אני חי את החוויה היומיומית שלי, בתקווה שהיא טובה. הבעיה מתגלה כשאנחנו נתקלים במצבי עכבר. עכבר זה, יש, זה מילת קוד בצעדים, כן? שעכבר זה ראשי תיבות של עצבות, כאב, בדידות ורעב, או כל מיני כאלה ש... קיצור, מצבי קצה, שאנחנו מגיעים למצבי קצה. במצבים כאלה, כל מנגונני ההגנה שלנו מתפוררים, ופורץ החוצה חומר רדיואקטיבי מהחלקים המודחקים. פתאום צפים כאבים ישנים, ואנחנו מאבדים את הצד הטוב, ואנחנו הופכים להיות רק רע, רק כאב, רק כישלון. ובואו נסביר את זה. זה קורה כי כשאנחנו חיים בהפרדה ולא באינטגרציה, אנחנו נעים בין קצוות. אתם מכירות את התחושה הזאת? אנשים שחיים, או שהכל טוב, הכל טוב. ברגע שקורה איזשהו אתגר, איזשהו קושי, איזשהו מציאות שלא מסתדרת עם כמו שהם רוצים, בום, הכל נהיה שחור. אין לי זיכרון במוח, אין לי את המנגנון המשלב, אין לי אינטגרציה בתוך המוח של התובנה, שעכשיו רע, אבל יש גם טוב. כשצף לי איזשהו קושי, איזשהו כאב, איזשהו סבל, מבחינתי הכל רע. הכל שחור, הכל חושך, אני לא רואה כלום. ואני אסיים להקרים את הקטע הזה. ברגע שיוצא רע, כן, אני פתאום רק רע, הכל שחור, אני תובע, אני לא רואה שום סיכוי, כי הרע הזה בתודעה שלי לא מתקשר לשום טוב. אין לי את הזיכרון שזה מכלול משולב של רע וטוב. הוא ממשיך פה לדבר על פלשבקים וכדומה וזה, אבל מה שבעצם רוני מתאר פה, מה שהיום גם זה הפסיכותרפיה המודרנית מתארת, וזה גם מה שמתאר את הנושא של התמכרויות, ולמה אנשים מתמכרים לדברים, כי אין להם במוח את האינטגרציה השילובית הזאת, שעכשיו קשה ורע, אבל יש גם טוב. אני רואה הכל שחור. עכשיו, מה שמעניין, את אומרת, האם זה לא נובע מחוסר הכרת הטוב? לא, תבינו, מה שאנחנו מתארים פה, זה שזה לא בחירה שלי להיות כזאת. זאת אומרת, כשאני אדם שמתייאש נורא מהר, והכל נראה לי שחור, והכל נראה לי רע, ואני מתייאש, זה לא בגלל שאני חסרת הכרת הטוב, אני צריכה להתחיל להאשים את עצמי, לא יפה מצאת עכשיו, לא רואה את כל הטוב שיש לך. תמיד אני עושה את התנועה הזאת פה בשיעור, שברגע שיש לי רע, זה מה שאני רואה. אני כל היום הולכת עם מראה מול העיניים, כן? ומתייאשת. למה אני מתייאשת? כי אין לי פרספקטיבה של להרחיק ולהגיד, אין לי אינטגרציה במוח, אין לי את השילוב הזה שיכול להגיד לי, יש גם טוב ויש גם רע. אחת ההגדרות, עכשיו, מה שאנחנו מנסים להסביר פה ומה שרוני מסביר פה, שזה מאוד קשור לחוויות ילדות שעברנו. אם אני בחוויות ילדות שלי, הייתי לצד הורים מכילים, שגם לימדו אותי אמונה למשל, דיברו איתי דיבורי אמונה למשל, כן? אחת ההגדרות הכי יפות לאמונה, שאני מאוד מאוד אוהבת, זו הגדרה שבכלל שמעתי מאיזושהי מטפלת פסיכותרפיסטית שאני לומדת קורסים שלה בארצות הברית, טורי הולץ, והיא אומרת שאמונה זה היכולת לשהות בחושך ולהאמין שעוד יהיה טוב. זאת הגדרה של אמונה. לא משנה שאחר כך ראיתי שחבקוק, הנביא חבקוק בעצם, הכל זה בסוף משלנו, כן? הנביא חבקוק אומר, בא חבקוק ועמידה על אחת, אמונה זאת תקווה. היכולת לשהות בחושך ולקוות לטוב. אבל אם גדלתי בבית שלא דיברו דיבורי אמונה, אם גדלתי בבית שגם ההורים היו בחוויית הניתוק הטראומטית הזאת, שכשקורה משהו הכל מאיים עליי, הכל סוגר עליי, כן? אז אנחנו נמצאים בעצם בעברה בין דורית, שתכונת אופי לא פשוטה בכלל, שהיא ייאוש. ייאוש כי, עכשיו מול הייאוש מגיע התקווה. אז אנחנו נדבר כן גם על התקווה קצת, בסדר? כי אי אפשר יהיה לסיים את השיעור הזה בלי לתת את ה... יש את מאמר הכיווי של הרמח"ל, שאני מאוד 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 ממליצה לכולם לקרוא את המאמר הזה. אני אקרא קטע קצר ממנו ואנחנו קצת נדבר על המאמר הזה, אבל לא נלמד את כולו, כי זה מאמר מאוד, זה שני עמודים בסך הכל, והוא מאוד עמוק. אומר הרמח"ל, זה נקרא מאמר הכיווי. עכשיו צריך להבין, שאם דיברנו עוד עכשיו על ייאוש, והבנו למה אנחנו מתיישים בקלות, כן, זה גם משהו לבדוק בתוכנו את התבניות ההתנהגותיות האלה של, האם אני באמת טיפוס כזה שקורה קושי הכי קטן, אני מאבד את זה, כן? כי באמת להתייאש זה לחשוב שאני פה לבד בעולם. לכן רבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם בכלל, זה כלל, כן? זה חוק רוחני. מבחינת המציאות הרוחנית, אין באמת ייאוש. כי עומת נלמד את זה במאמר של הרמח"ל, שהוא מסביר את זה בצורה מדויקת. אבל יש עוד פירוש לנושא של אין ייאוש בעולם כלל, כלל זה אין את זה בכלל, או שכלל זה כלל רוחני, כן? אבל כשאני מסתכלת על זה, אני חושבת שאמרתי זה כמה וכמה פעמים בשיעור, אני מאוד אוהבת להגיד את האין ייאוש בעולם כלל בתובנה שלנו, למה צריך לייחס בתקווה, כי בעצם הוא לא מתייאש מאיתנו אף פעם. כי אנחנו רואים שבני אנוש מתיישים ומתיישים הרבה. אין ייאוש בעולם כלל, כי מבחינה רוחנית לא משנה לאיפה נפלת, הוא לא מתייאש ממך. ועוד דבר יפה שאני אוהבת בתוך הדילמת הייאושית הזאת, כשאני המון פעמים יושבת בקבוצות וכאלה, של ההכשרות שלנו, ובקבוצות בצורה אמיתית, נשים מדברות, ויש משפט קבוע שחוזר, שאנשים אומרים את זה, כן? בא לי למות. מכירות את המשפט הזה? בא לי למות. קורה משהו הכי קטן, קושי הכי זה, זה, אנשים ישר, מה בא להם? בא לי למות. אז אני, זה לא, זה אמיתי. יש אנשים שבא להם למות, אוקיי? בפייס איט, כן? אני אומרת, זה שיעור על ייאוש, בוא נדבר על זה אמיתי. עכשיו, למה הבא לי למות הזה? למה בא לי למות הזה? בא לי למות כי קשה. אמרנו את הרשימה של הדברים שמביאים אותי לייאוש, כי אני מתייאשת. כי אין לי אמונה בתוך החושך הנוראי הזה שעוד יהיה טוב, כן? ואמרנו, זה תבנית שנבנית מילדות. זה פשוט המוח שלי בנוי בצורה כזאת שאין לי אינטגרציה, שיש טוב אבל גם יש רע. אז כשאני מגיע לי רק רע, אני רואה רק את הרע שמציף אותי. וכשאנשים אומרים בא לי למות, אני אומרת להם, באהבה, מה יעשה אדם ויחיה? ימית את עצמו באוהלה של תורה. בא לך למות מצוין, תמותי כבר. מה זה בא לי למות? אני רוצה למות כי כאילו האגו שלי, שאיתו אני מסתובבת עם השליטה שלי בעולם ומנסה לסדר את המציאות, הרי מתי אני מתייאשת? שהמציאות לא קורית כפי שאני רוצה, נכון? שדברים לא קורים בזמן ובדיוק שתכננתי. יש בן אדם שבא לו למות כי הוא לא מוצא חנייה, כן, סף הסבל שלו ברצפה, ויש בן אדם שבאמת קורה דברים קשים, ובא לו למות כי הוא לא יכול כבר לחכות שמשהו פה יסתדר. אבל הבא לי למות הזה, בסופו של דבר, זה כי אני תופס שליטה בתוך תחושתיות, שהמציאות הזאת מתנהלת, ואני סוג של אלוקה. לקחתי, אני תמיד אומרת, זה גנבתי לו את הכתר, ואני האלוקות פה שמנהלת את העולם. אז אם בא לי למות, אז תמותי. ימית את עצמו ויחיה. אם אתה מיתי את העצמו שלך, את האגו הזה שמשתלט על העולם, אם תרפי, את תגלי שאת יכולה לחיות יופי. אם תשחררי את השליטה, את האובססיה, שדברים צריכים להיות בדיוק כמו שאני רוצה, כן? כי מסביר פה הרמח"ל במאמר הכיווי, שכל העולם הזה נברא בצורה כזאת, שבעצם אנחנו נבראנו חסרים. כל הבריאה נבראת, אני אקריא לכם את איך שהוא מתחיל את המאמר, כן? לישועתך קיוויתי, ראשית הבריאה בתקווה, שכל התחתונים, שזה אנחנו, אין מה לעשות, למרות שאנחנו מרגישים שאנחנו אלוקות, אנחנו תחתונים, מצפים לשפעת עליונים, כן? על ידי תפילה או שיר. כתיב, בראשית ברא אלוהים, אין ראשית אלא תקווה. אין הצמצום עשוי, כי אם לצפות שיכנוס בו קו אינסוף ברוך הוא, וזה קו לשון כיווי ותשוקה. ובו הוא רואה, אומר הרמח"ל, כל הבריאות נבריאו בלא שלמות, שנאמר, אשר ברא אלוהים לעשות, שיעשו אחר כך בהמשכתם השפע לשלמותם, או במעשים טובים, או בתפילה או בשיר. מה אומר פה בעצם הרמח"ל, רבי חיים מוצאטו? הוא בעצם בא ואומר, תבינו, העולם הזה הרי יש אור אינסוף. ברות העולם, צמצמו את האור אינסוף. הוא ברא אותנו חסרים, כי כל המטרה של הבריאה, כן, זה שהוא רוצה להטיב איתנו, אנחנו לומדים את זה שוב ושוב בכל מיני מקומות, כן? הוא רוצה להטיב איתנו, אבל אם הוא יטיב איתי בלי שאני התאמצתי, אז אתם מכירות את הדבר הזה, שאם אני, יהיה לי, אני אקבל, אז תהיה בי בושה, כי אנחנו, אף אחד לא רוצה מתנות חינם. לא רק שאף אחד לא רוצה מתנות חינם, בדרך כלל שאנחנו מקבלים מתנת חינם, אנחנו בסוף גם בועטים במי שנתן לנו אותה. זה תכונה פנימית של, של, של בן אנוש שהוא לא רוצה מתנות חינם, כי יש לו בושה לקבל דברים בחינם. אז הוא ברא את העולם, כן? ברא את העולם חסר, ומה באנו פה לעשות? כן, אשר ברא אלוהים, לעשות. באנו לעולם חסר, באנו לעולם מקולקל, באנו לעולם עכשיו כדי לעשות. מה לעשות? תפילה, שירה ומעשים טובים, מסביר הרמח"ל. עכשיו, מסביר פה הרמח"ל בעצם לאורך כל המאמר, שאנחנו כבריאות, באנו לפה ואנחנו רוצים להתענג, כן? אי אפשר לחיות בלי עונג. ומה העונג הכי גדול? האור האלוקי. וכדי לקבל את האור האלוקי, מסביר פה הרמח"ל לאורך כל הדרך, אני חייב ליצור כלי. כי אם ירד לי אור אלוקי, אם ישפיעו לי, הוא משפיע כל הזמן. כל הזמן משפיע אור אלוקי. כל השאלה, אני זוכרת, התקופץ לי עכשיו באסוציאציה שהיינו בפולין, נכנסנו שם למוזיאון השואה, ואז המדריך, היה שם כל מיני חפצים מהמחנות, היית איתנו, שהמדריך הראה איזשהו כלי ממתכת, איזשהו ספל, והוא אמר, אתם רואים את הספל הזה? הספל הזה קבע אם אתה תחיה או תמות. מי שאיבד את הספל שלו, מי שלא היה לו ספל, לא היה לו איך לקבל את המצקת גועל, מרק או מים דלוחים, שזה היה מחיה אותו לכל היום. זה פתאום קפץ לי באסוציאציה, וזה אותו דבר אנחנו, אם אנחנו לא נעשה כלי לאור האלוקי, אז בעצם לא תהיה לנו חיות. אנחנו נסתובב בעולם הזה כמו מתים, חסרי חיות. כי זה בעצם הסיטואציה שדרכה אני יכול לקבל את האור האלוקי. ומסביר הרמח"ל, כן, מסביר הרמח"ל, שיצירת הכלי הזה, איך אני יוצר כלי? אני יוצר כלי על ידי תפילה, שירה ומעשים טובים. הוא מסביר פה לאורך כל המאמר, שאיך אני יוצרת את הכלי, כן? איך בעצם אני מתחברת לאור עליון? הוא אומר שאם אין לך את מושג התקווה, שתקווה זה אומר שאני נמצאת באמונה, שיש מי שמשפיע עליי ויש לי חיבור אליו, הוא אומר שתקווה זה כמו קו, קו שמחבר ביני לבין העליון, בין התחתונים לעליונים. אם אין לי את הקו הזה, אם אין לי תקווה, אין לי יכולת להתמלא בשפע, באור אלוקי. אין לי יכולת להתמלא בעונג. ותראו זה יופי, הוא אומר את זה פה. הייתי מקריאה לכם את כל המאמר, הוא מאמר מדהים וזה מאוד חשוב, הנה הוא מסביר פה על, על הדשאים, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את הדשא, והדשא לא צמח עד שהאדם לא עמד והתפלל שירד גשם, כן? זאת אומרת, כל המטרה של הבריאה חסרה, יותר מזה, כל המטרה של הכאב שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה כדי שאנחנו ניצור כלי למשוך שפע על ידי תקווה. זאת אומרת, כל העניין שלנו זה לשבת בחושך, כן? כי זה גם הדור של היום, הוא מדבר על זה, על כמה שהנשמות הנשמות של הדור הזה מאוד מאוד חלושות. ולא סתם רבי נחמן מביא את זה פה, שישר נזרק לשתייה, להרס עצמי ולהתמכרויות, הוא בורח מהכאב, כן? כי, וזה מובא וידוע, הרמח"ל בעצמו מביא את זה במאמר הגאולה, ספר נוסף שלו, שהוא מתאר שם את כל השלבים שאיך תגיע הגאולה לעולם. הוא מדבר על הדור האחרון, כן? בשישי יהיה קולות, בשביעי יהיה מלחמות, אנחנו בשביעי, יש מלחמות? בשביעי יהיה מלחמות, ובמוצאי שביעי יבוא משיח. והנשמות החלושות שעומדות בחושך, כל מה שנדרש מאיתנו זה בתוך החושך למתוח קו. מי שזוכר, רציתי להביא את ה... ושכחתי להביא את זה, את ה... אחד מהחטופים שדיבר על זה שהוא ישב בתוך החושך, של השבי והכל, והוא ממש הרגיש... כשהוא עשה את התפילה והוא התפלל, הוא ממש הרגיש איך נכנס לו אור לתוך הלב. תבינו, כשאדם נמצא באמת במציאות כזאת של מה זה תקווה. ובואו תראו, הוא כותב את זה פה יפה. תקוות אמת, מה זה תקוות אמת? שהוא הביטחון של אמת שבוטחים בהשגחה שלו. וכל שאר ביטחונות בהשתדלות הם ביטחונות של שקר. וביטחון בהשם הוא ביטחון אמת, וידעת כי אני אדוני אשר לא יבוא שהוא קובעי. מאמר מדהים שהוא מדבר על זה פה, יש פה גם הבנה שהוא מסביר, תראו הוא כותב פה, הכיווי, כן, זה סוד ההתפשטות, קו המשפט. משאין כן העיגול, העיגול זה השגחה כללית, אני מוסיפה השגחה כללית, שזה דבר סתום מכל צד שאנחנו, זה השגחה כללית, וזה לישועתך קוויתי לעשות קווים, זה השגחה פרטית. המקווה תמיד בשמחה בלי צער, כי המצטער תמיד הוא ביגון והנחה וחושב שאין לו תרופה. אבל מקווה אינו מצטער כי הוא מקווה תמיד, ואפילו מתמהמה מחכה. נמצא שהתקווה מחיה אותו. ומי שאינו מקווה, שימו לב איך אומר את זה, מיד מת. ונשאר רחוק מהשם, על שאינו מקווה להשם. ומי שהוא מקווה נאמר בו, גם כי ישב בחושך, אדוני אור לי. שזה לישועתך קיוויתי אדוני. עכשיו הוא מסביר את זה פה, המקווה, אני מדלגת, 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 המקווה הוא ממש בוקע בקו תקוותו, ועושה נקב וסדק לעלות תחת כיסא הכבוד. כאילו, צריך להבין, כשהרמח"ל מדבר פה על תקווה, תקווה זה לא עכשיו סתם רגש, אוקיי? זה לא, אני או מתייאש או מקווה. תקווה זאת עבודה. זו ממש עבודה שמבחינה רוחנית מתוארת כמציאות שבה אני ממש מושך קו דמיוני למעלה. איך הוא אומר פה? אני נוקב מתחת כיסא הכבוד ומושך משם אור של שפע אלוקי. תקווה זה יצירת כלי. ובעצם כשרבי נחמן אומר אין ייאוש בעולם כלל, זה כדי לצעוק לדור האחרון, שזה דור של נשמות מאוד חלושות. של התמכרויות, של הרס עצמי, של אובססיות, של דיכאונות, של חדלות אישים, חושך גמור. אבל מה שהוא מסביר בו במאמר בצורה מאוד יפה, שהאור האלוקי מחפש להיכנס דווקא למקומות החשוכים באמת. דווקא למקומות הכי נמוכים והכי חשוכים, שזה העבודה של הדור הזה, דווקא לשם האור האלוקי רוצה להיכנס ולהשפיע. זאת אומרת שאדם נמצא, בסיטואציות הכי קשות בחיים שלו, הוא צריך להבין שדווקא שם יכול להיכנס אור אלוקי מאוד מאוד גבוה. ראיתי פירוש של אדמור מקומרנה, שהוא מדבר על חציית ים סוף. אז הוא אומר, יש את הפסוק, ארדוף, אשיג, החלק שלל, כן? הוא אומר שזה הסיטואציה בשירת הים, הפסוק הזה, בא בסיטואציה שבעצם בני ישראל למדו ביוש הכי גדול, הים סוף לפניהם, המצרים מאחוריהם, הם כולם רצו להתאבד. הם רצו או לחזור למצרים, או לא, הם לא, הם היו בתור, אין יאוש יותר גדול מזה, כן, התייאשו לחלוטין. אמר, ארדוף אויב, השיג החלק שלל, הוא אומר, שימו לב כמה פעמים מופיעה אות א', 5 פעמים מופיעה אות א', של האלוקות, שבמקומות הכי מיישים, בדוחק, בשיא החושך, יש שם הכי הרבה אלוקות. ואדם צריך להבין את זה. חבל שלא הבאתי לכם את ההקלטה המהממת הזאת של, אולי נביא את זה פעם הבאה, של החטוף הזה שאמר הזה שהוא ישב בחושך. שמעת את זה? הפיצו את זה בכל מקום. יש לי את ההקלטה הזאת אפילו פה, אבל אני לא אבזבז את הזמן עכשיו, אני צריכה לסיים. אבל מה שבעצם ההבנה הגדולה, ההבנה הגדולה היא שאין שום ייאוש בעולם כלל, שזה כלל רוחני. אנחנו כן מתייאשים, אנחנו מתייאשים בגלל, תשימו לב את בן השפחה פה, למה הוא מתייאש בעצם? שימו לב, אם דיברנו על האינטגרציה ועל ילדות ועל תבניות התנהגותיות, מה לא היה לו למסכן הזה, כן? אבא שלו לא באמת עמד לצידו. כאילו אם אני הייתי מספרת את הסיפור הזה עכשיו בתיקון, הייתי מצפה מהאבא שטוב, וזה חוש הצדק, פגם הצדק שלי, שאני רוצה לתבוא צדק, שהוא היה הולך ומנסה לסדר את העניינים. אבל מה שקורה פה לאורך כל המעשייה זה משהו שאנחנו הרבה פעמים לא מבינים. המון פעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו נוצאים בחושך, בחוסר צדק, בכל מיני דברים, עוולות וכדומה. אנחנו מתייאשים, מגיעים להרס עצמי. מה שאנחנו לא מבינים זה שהכל קורה בזמן של אלוקים. איכשהו, מתישהו, הכל יסתדר. לחושך שם קץ, אומר דוד המלך. כל מצב חשוך בחיים יש לו סוף. ויש לו גם מטרה. המטרה שלו זה יצירת כלים. לזה באנו לעולם, זה חוק רוחני, לא יעזור לנו. כמה שננסה לברוח מתמודדויות, בסופו של דבר, איך אומר פה הרמח"ל? בראשית ברא אלוקים, בראשית זאת התקווה. עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, זה החיבור הזה בין עליונים לתחתונים, ועיקר החיבור הזה יכול לקרות רק כשאני נמצא בחסרונות, רק כשחסר לי, ואז אני מפעיל את עבודת התקווה, שהיא על ידי שיר ותפילה ומעשים טובים, זאת אומרת, אני לא יכול לדבר סתם קיוויתי, כן, אני מקווה. זה ממש עבודה, זה ממש יצירה רוחנית שאני פועל בתוכה. אבל כשאני נמצא בתוך החושך, אני צריך לזכור את זה. שקודם כל לחושך יש סוף, אבל שלחושך הזאת יש תכלית. התכלית זה החיבור בין עליונים ותחתונים. ואני צריך לאחוז שם חזק בתקווה. לאורך המעשייה הזאת אנחנו גם נראה, זה מעשייה מדהימה, איך בן המלך בורח, הוא מגיע ליער ו... יש את המעשייה הזאת גם באתר, פעם לימדתי את כולה, אבל צריך להבין שבן המלך הזה גם אחר כך רודף, רודף אחרי בהמות, הולך לאיבוד ביער, ורבי נחמן אומר לנו, הכל בסדר, אתם תלכו לאיבוד, ואתם תיפלו, ואתם תקומו, ואתם, אבל זאת התקווה, זאת התקווה שאני נותן לכם, להבין, איך אמרנו במעשייה הקודמת, הוא בסוף מצאה, ובדרך, אל תתייאשו, זה מה שהוא מבקש מהדור שלנו. לא להתייאש, זה מה שהוא מבקש מהדור שלנו, אבל איך לא להתייאש? תחזיקו את עצמכם יחד. כי תבינו, התיקון של העיוות של האינטגרציה במוח, אם לא היה לנו את זה בילדות, התיקון לעשות את זה, זה שיש לי סיטואציות קשות היום, כן ללכת לחפש, לספר את זה, לחפש משאבים מבחוץ. לא להאמין למציאות הזאת שעדיף לי להישאר לבד ולא לשתף ולא לספר. כן לבקש עזרה, כן ללכת. לנסות לטפל בזה, בסדר? אז אני אגיד לך משהו, קודם כל את צודקת. קודם כל את צודקת, אין פה אשמה. אין פה אשמה, יש פה לקיחת אחריות על החיים שלי. אם אני קולט שמשהו באינטגרציה, ואני תמיד אומרת את זה בשיעורים שלי גם, אני היום לא כל כך מאשימה הורים. אין פה אשמה.
זה קשור לילדות,
כי האישיות שלי מתעצבת בילדות. אז אם יש לי שם את החוסר אינטגרציה, קרה לי דברים בילדות, ואני תמיד אומרת את זה. בילדות בחברה המודרנית, אני בקושי נמצאת עם ההורים. אנחנו בגיל מאוד צעיר נכנסים למוסדות חינוכיים, עוברים, איך אני אומרת, מי שגם בא לבית מושלם, מתישהו ידפק או בגן ילדים, או יעבור חרם בבית ספר, או יקרה לו משהו בצבא. איזושהי טראומה. כי למה? כי רבי נחמן מראה את זה לאורך כל המעשיות שלו. כל המעשיות של רבי נחמן, יש בהם טראומות. למה? כי ירדנו לעולם חסר. באנו לתקן את העולם הזה. לא להיבהל. כן, אנחנו לא חיים חיים מושלמים. אנחנו עוברים משברים, עוברים דברים, וזה חלק מהמציאות האנושית. אין מציאות להתחמק מזה. אין מציאות להתחמק מזה, אנחנו גם לא מחפשים אשמים. כי אם אני אחפש להאשים מישהו, אז אני אגיד, בראשית ברא אלוקים, כמו שאומר פה הרמח"ל. למה בראת את עולמך חסר? ברא את העולם חסר. וזה לא משנה אם זה אני או ההורים, אנחנו לא מחפשים אשמים, אנחנו מבינים שיש פה עולם שבור שצריך לתקן אותו. אני לא מאשימה, אנחנו תמיד אומרים את זה גם בצעדים, כשאנחנו עושים עבודה. זה העברה בין-דורית. אם אמא נתנה לי, אמא נתנה לי כל מה שהיא יכולה, הייתה good enough mother, היא נתנה כל מה שהיא ידעה והיא יכולה, אוקיי? ובתוך כל המקום הזה אנחנו עושים עבודה, לא מחפשים אשמים, מחפשים פה את תכלית התיקון ותכלית העבודה שלנו, לוקחים אחריות על החיים שלנו, וחלק מלקיחת אחריות זה גם להבין את התבניות שיש לי, כן, שנוצרו גיל 0 עד 6, אפילו הייתי עושה מינוס 9 חודשים, כי כבר בבטן אתה מקבל את כל הסטרס, את ההורמונים, את הדחק, את כל, אתה כל הזמן מקבל בשטוב בבטן, מגיל מינוס 9 עד גיל 6 בערך, זה בניית האישיות שלנו, שזה אומר תבניות התנהגותיות, אמונות וכדומה. והעבודה שלנו זה להתחיל לפתוח את זה, להתחיל לראות למה אני מתנהג ככה, למה אני מאמין ככה, למה אני נשבר מכל דבר קטן שקורה. יש אנשים שתראה שיש להם מאוד חוסן נפשי, כמו שתיארתי פה, שהם יודעים שעכשיו יש משהו לא טוב, וזה משולב עם טוב. יש אנשים שהאינטגרציה הזאת עובדת אצלם מצוין. יש אנשים שלא, שזה עיקר הנשמות החלושות של הדור הזה, שרבי נתן קורא להם נשמות שבירות, כן, שהן כמו ביצה מתנדנדות עם קליפה דקה, שהן שבירות שכל דבר הכי קטן, מייאש אותם, שובר אותם. יש להם כל, משהו שלא הלך בסדר יום, בא לה למות. לא כביטוי, לא כביטוי. תבינו, יש אנשים שחווים כאוס פנימי אמיתי, שבאמת החיים האלה גדולים עליהם. ואם הם לא ילמדו לפתח את השריר הזה שנקרא תקווה, אם הם לא יבינו שכל מה שהם עוברים זה ליצירת כלי, למשיכת שפע של אור, ובחרו אותם, כן, להישבר ככה, כדי למשוך אור למקומות חשוכים, אז לא תהיה פה עבודה. אני בכלל עולה מהספירה, לא מאשימים פה אף אחד, הכל ממנו בסופו של דבר, בהשגחה פרטית מדויקת. אלה שבא להם למות, גם סוג של, נכון. אז אל תיתן להם. לעשות לך את זה, כן.
אני אימצתי לי איזשהו דבר שמאוד עוזר לי בעניין של תקווה שאני מדברת. הפסוק הזה בתפילה, אל תירא מפחד פתאום משועת רשעים כתבו. הוצאו עצה ותופר, תברו דבר ולא יקום, כי מה נראה?
מקסים.
התפילה אני הוא, והצבא אני אסבול, אני אסבול. אני עשיתי, אני אשא, ואני אסבול במלא. אני אוציא אתכם מזה,
כי
אני
עשיתי. נכון. אז אני, יש פסוק אחר שמחזק אותי בתפילה. בתפילת 18, מה כתוב? ממית ומחיה ומצמיח ישועה. עכשיו, זה הפוך על הפוך. אני שנים אומרת את הפירוש הזה שאני ממית ומחיה ומצמיח ישועה. קודם אתה מחיה, אחר כך אתה ממית. וקודם אתה מצמיח ישועה ומחיה, ואז אנחנו מתים בסוף, נכון? לא, קודם ממית. זה בדיוק על להמית את האגו הזה שלנו. תחושת האלוקות הזאת שלנו, קצת שובר אותנו, קצת מכניס אותנו לחסרונות ממית, ואז הוא מחיה, נותן לי חיות, ואז ישועה, הוא מצמיח אותה. מה זה מצמיח ישועה? בשביל ישועות, בשביל לקבל ישועה, אתה צריך סבלנות. סבלנות, אתם זוכרים שהיינו ילדים והיה את הראש דשא הזה? אני הייתי חופרת תמיד לראות למה זה לא צומח לי, ותמיד זה לא היה צומח לי, כי הייתי חסרת סבלנות, יאללה, תצמח כבר, תביא לי ישועה, עכשיו, עכשיו, עכשיו. ולא הייתי מבינה למה המשקה ולא צומח, כלום, הייתי כל פעם חופרת, הורסת את המצמיח ישועה. זה כל עניין של תקווה, זה לשהות בחושך, ולחכות שיקרה בזמן שלו, הישועה תגיע בזמן שלו.
מה שאמר, אתה מתחזק, זה שמישהו אומר, בא לי למות, אז אוקיי, עכשיו תקווה. ממי?
מה יעשה אדם לחיה? מית עצמו בעולה של תורוי. ברגע שאתה ממית את האגו, ההבנה היא ש... למה בא לה למות? בא לה למות כי היא לא מצליחה להשתלט על העולם. כי היא לא מצליחה להיות אלוקות. כי זה האכזבה הכי גדולה שלנו. אנחנו תכלס והייתם כאלוקים. זה הפגם שלנו, פגם השליטה. וכשאנחנו לא מצליחים לשלוט, בא לנו למות. אוקיי? הסדר, תמות. תמית הרצונות שלך. עשה רצונך כרצונו, ואז תחיה. בדיוק. ואז תצמח הישועה.
ממית?
בדיוק, יפה, שנזכה.